עכשיו, אנחנו למהלך הידיעות בישראל, ואנחנו בעמוד קוף יוד גימל. עמוד קוף יוד גימל. ומתוך, כן, ומתוך ההרכבה. ההרכבה המשונה הזאת, של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות. מה זה הרכבה המשונה? זה הנצרות. הנצרות היא הרכבה בין שני מקורות. יהדות, יש הרבה יהדות בתוך הנצרות, ויש אליליות. הכלים המנטליים והתרבותיים, ולפעמים גם התיאולוגיים של הנצרות, מקורם באלילות. ואז, מה?
איזה יהדות יש בנצרות?
איזה יהדות יש בנצרות? הרבה מאוד. כל התנ"ך. למשל, וחלק מהמצוות, והדמויות, וכל זה. רק שהם הוסיפו כל מיני קשקושים. יש משל, שאלה ששאלו את הרמב״ם. האם מותר לדון בענייני אמונה עם המוסלמים ועם הנוצרים? ענה הרמב״ם שזה תלוי. עם המוסלמים, לא. ועם הנוצרים, כן. מה? מה? מה לא ברור? לכאורה זה תמוע. הרי האסלאם איננו עבודה זרה לפי הרמב״ם, ואילו הנצרות היא כן עבודה זרה לפי הרמב״ם. ואתה אומר, דווקא עם הנוצרים אתה יכול לדבר, עם המוסלמים לא. מה קרה? אומר הרמב״ם, הנחת היסוד של האסלאם זה שאתה משקר. כי הם טוענים שהיהודים זייפו את כתבי הקודש, ואז יוצא שאין האמון הבסיסי המאפשר דו-שיח. לעומת זה, אומר הרמב״ם, הנוצרים מאמינים בתנ״ך כולו כלשונו. אלא שהם כותבים, הם נותנים בזה פירוש מדעתם, ואם, מה? לא, לא, זה בסדר, זה כבר פתוח, לא? חלקו, בסדר, לא יודע. הם נותנים פירוש משלהם, ואומר הרמב״ם, נסביר להם, נחזיר אותם בתשובה. שימו לב דבר מעניין, הרמב״ם לא העלה על דעתו לרגע אחד שבשיחה בין היהודי לנוצרי, היהודי יושפע מהנוצרי. הרמב״ם היה כל כך בריא בנפשו, שזה דבר שבכלל לא עלה לו על הדעת.
למה
הרמב״ם אומר את זה? מה? שיהודים שהושפעו מהנצרות, האם יש מקרים כאלה?
לא, מתוך שיחה הרמב״ם.
מתוך שיחה יש יהודים שהושפעו מהנצרות. מה אתה אומר?
לא יודע, שיחות, אבל אני אומר שאפשר לדבר עם הנוצרים.
אז אני שואל, האם מצאנו שיהודים הושפעו מהנצרות על ידי שיחה? האם זה בממדים גדולים? האם אתה שמעת על הארגון הנקרא מיסיונרים? נו, איך הם מנסים לקרב אנשים לנצרות? על ידי דיבור, נכון? זה כמה שאני זוכר. אבל הרמב״ם לא העלה בדעתו.
הייתה מיסיונרית
מזון הרמב״ם, אבל קודם כל במקומות שבהם הוא חי, זה לא היה כל כך מצוי. דבר נוסף, הרמב״ם סבר שהנוצרים אומרים שטויות, ולכן אין סיכוי שיהודי, כיוון שיהודי הוא חכם, שהוא יתפתה לזה. זה פחות או יותר הנחת היסוד. אבל אני מביא את הרמב״ם הזה כדי שתבין שאכן יש הרבה יהדות בנצרות.
האם השאלה הזו הייתה נשאלת לרמב״ם היום? הוא היה
נותן את התשובה? אם הרמב״ם היה חי היום, האם הוא היה אומר אותו דבר? אינני יודע. את יודע למה אני לא יודע? כי הרמב״ם היה אדם גדול. ואדם גדול, אף פעם אתה לא יכול לדעת מה הוא היה אומר אם. מה אתה אומר? צריך להחזיר בתשובה את העולם כולו. כן. הנוצרים הם בעולם. מה? יכול להיות. אני לא אמרתי איך מקרבים את הנוצרים, אבל זה שיש מטרה כללית לתקן את העולם כולו במלכות שדי, וכל מהם בשר יקראו בשמך ויפסיקו להאמין בכל מיני שטויות, זה ודאי מגמה של היהדות. האם אנחנו צריכים להיות אקטיביים בזה או לא? טוב, זה כל הדיון ביחס למה שאני עושה בברית עולם וכל הוויכוחים שזה מעורר. כן, מה? עשיו שונא ליעקב, האם זה לא לתמיד? בוא נבדוק מה המקור של המשפט שאמרת עכשיו. מה אומרת הגמרא? תגיד לי את המשפט בשלמותו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא, עשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. עד כאן הציטוט. בסדר? כלומר, האמירה הזאת, הלכה, עשיו שונא ליעקב, נאמרה בהקשר של מצב שבו אין שנאה של עשיו ליעקב. אם כן, זה אפשרי. מה? אז לא, צריך לדבר מה פירוש המילה הלכה. צריך לדבר מה פירוש המילה הלכה. הלכה זה מילה ששווה לבדרך כלל. אומר הרב קוק באגרות ראייה, בבוא הזמן, האחווה שבין יעקב לעשיו תבוא לידי ביטוי. ועל זה, ועל פי זה הוא מסביר את הדברים המיוחסים לגרא, ואת עשיו שנאתי, את התפל לעשיו. אבל עשיו עצמו יש בו קדושה וכו'. זה כולל גם את ישמעאל. בוא נבדוק. נאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. מה זה תיקבר בשיבה טובה? מה אומר רש"י? בשרו שישמעאל יחזור בתשובה. עכשיו, מבחינה היסטורית, אנחנו יודעים על ישמעאל שהוא חזר בתשובה. שנאמר, ויגבע וימות, ולא נאמרה גביעה אלא בצדיקים. עכשיו, האם בני ישמעאל עשו את התשובה? אנחנו עוד לא רואים. אנחנו רואים שהם עשו חצי תשובה. הם חזרו בתשובה לאלוהי אברהם, אבל לא לאלוהי יצחק. אז איך יתבצע השינוי הזה בתוכם? זה חידה נעלמה מבחינתי. אני עוד לא רואה איך האסלאם יוכל להתקדם לכיוון של חזרה בתשובה. אבל אם תהליכים כאלה התחילו בתוך הנצרות, למה לא לחשוב שזה אפשרי בתוך האסלאם בבוא הזמן? בינתיים אנחנו עוד לא רואים. מה? בתוך הנצרות בעקבות השואה בעיקר. בעקבות השואה הנוצרים התחילו להגיד לעצמם, וואלה, איך יכול להיות שדת מלאה אהבה עשתה, שהיא עומדת ביסוד כל התרבות האירופאית, אפשרה את השואה. וזה גרם להם לשינויים, להתקרבות ליהדות ושינוי בעמדות של הכנסייה וכו'. מה ממסעי הצלב? מסעי הצלב, צריך להבין דבר אחד, אני רוצה פה לציין. כל הפוגרומים והשחיתות המרובות שנעשו על ידי נוצרים מאמינים וכו', תמיד היו בניגוד להוראה המפורשת של הכנסייה. רק תזכור את זה. זה נוסריה. אני חושב שאנחנו מתרחקים מהעניין, כי אנחנו רוצים עכשיו להבין את הרב קוק. אני חטאתי בזה שנתתי לעצמי קצת להרחיב בנושא לכיוון הנצרות. די. זהו. מה אתה רוצה? אתה צודק שאמרתי את זה, רק האורתודוקסיה המוסלמית מתנגדת למה שאמרתי. לך תדע בבוא הזמן איך זה יהיה, אבל בינתיים זה עוד לא.
עוד שאלה. היום יש נוצרים אוהבי ישראל, זה גם על דעת הכנסייה?
תראה, אני חושב שאני נתתי הערה כוללת בנושא הזה, שאני חדל מן הדיון הזה, כי אנחנו לא נוכל להתקדם ברב קוק. אז זהו. אולי, טוב, אתה אומר?
מה? מה
הכוונה? שני היסודות המקוריים? כן, היד, זאת, בוא נחזור לטקסט. שני היסודות המקוריים, ודאי. היסודות שהם המקור של נצרות. כלומר, יהדות זה מקור. אלילות זה מקור. נצרות זה תערובת. בסדר? לא, לא, יחס לנצרות. כלומר, אם אתה שואל את עצמך ממה מורכבת הנצרות, היא מורכבת משני יסודות מקוריים. זה הכוונה. כן? יש הרבה יהדות, יש הרבה אלילות, אתה מערבב ביחד, יוצא לך תיאולוגיה נוצרית. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, ומתוך ההרכבה המשונה הזאת של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה האלוהית, מכוח חיה ורישה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. כלומר, הרב כאן מאשים את הדתיות בתור עזיבת אלוהים. כי איך נולדה הדתיות? על ידי ההיפרדות של האידאה הלאומית מן האידאה האלוהית, ואז נשאר איזשהו שריד משונה בדמות החוויה הדתית של היחיד. בסדר? ואלוהים שר משם. למה? בגלל שאלוהים, כשהוא מטפל במשהו, מטפל במכלול. בעוד שהדתיות מטפלת רק בממד אחד של הנפש. בסדר? גם, כלומר, הדתיות המצויה בעולם, כמו שהרב אשכנזי היה אומר, החברה הישראלית מורכבת מדתיים וחילונים. החילונים מושפעים מן התרבות המערבית, והדתיים מן הדת המערבית. בסדר? זה חריף, אבל זה אמיתי מאוד. כן, כלומר, הדתיות נתפסת בתור, בסופו של דבר, כן, אחרי שמורידים ממנה את כל הלבושים, הדתיות זה שנאת החיים. לכן היהדות במקורה איננה דת, אבל הדתיות המצויה בימינו היא סוג של שנאת החיים.
מה?
ראי, אני באמצע להסביר רגע על מה אני מתכוון שאני אומר שנאת החיים. יש, אפשר לומר, איזה מין מוסכמה כזאת, שהדתיות היא יחס מאופק ביחס לשמחת החיים. ולכן הדתי האמיתי הוא קדוש מעונה, חיוור, הרחון על ספרים ישנים, או על מקלדת ישנה, כן? עם הגנה מפני וירוסים ועוד. מה? דת זה עצוב, זה רציני ועצוב, ברור? אז זה הרב שואל את עצמו מאיפה זה הגיע הדבר הזה. הרי, אז בנצרות רואים, הנצרות כל כולה בנויה על חוויה דתית של מוות, הערצת המוות. כן, הרי האל שאלה ומתפללים הוא אל מת. אל, לא רק אל מת, אל מתייסר. כן? אז זה ברור שההזדהות של המאמין הדתי בנצרות היא הזדהות עם איזשהו מרחק משמחת החיים. ולא עוד, אלא שיש גם פיתוח של אשמה. כן? כי האדם החי, הוא חי חיים מלאים. הוא אוכל ושותה ומקיים גם יחסי אישות וגם רכוש, וכל זה הוא מרגיש שזה לא מוצא חן בעיני ישו. אז הוא חי גם כן בקונפליקט פנימי. בסדר?
כן.
לא. מה פתאום? לא, מה פתאום? בכלל אותו דבר. מה? לא, זה בכלל לא דומה, אפילו דומה אינו דומה. כן. מה?
אצלנו כמה ביהדות יש דמויות שהן בעצם מתייסרות?
יש ביהדות קצת דמויות מהסוג הזה. האם זה המסר הכולל של האמונה היהודית? תשובה? לא. כלומר, מה שנקרא, יש דבר שיכול להיות פסול כהנהגה כללית, וראוי כהנהגה, כמה שנקרא, דעת יחיד כשרה. יש לפעמים אנשים באמת שאופן ההתנהגות שלהם עובד מוזר. אומר הרמב״ם שמה שעשו מקצת החסידים במקצת המקומות ובמקצת הזמנים, ולא כולם עשו ולא כל הזמן עשו, של הפסקת ההנאות וכו' וכו', לא עשו דבר מזה אלא כדי לרפא נפשם בגלל איזה חולי, או שהם ברחו מהשפעות רעות. אבל זה לא שזה היה רצוי, אלא שלא הייתה להם ברירה. וכאשר באו הטיפשים, אומר הרמב״ם, והם ראו את אותם החסידים נוהגים כך, החליטו לעשות כמותם בחושבם שיהיו כמותם, כאילו הקדוש ברוך הוא שונא הגוף ומבקש לאבדו, ולא ידעו שהדברים האלה הם רע לנפש. נכון? רמב״ם, ברוך, לא? בשמונה פרקים, מה זאת אומרת? בפרק רביעי. כן? נו באמת. אחרי כל השנים האלה שאתה לומד, אתה עדיין אומר דברים כאלה. כנראה, כן. תביא במשנה, במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח, תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. נכון? לכן גם אתה רואה שבכל הישיבות, באמת נותנים לאכול רק פת עם מלח, וקצת מים, וישנים על הארץ, נכון? הוא שאל שלכאורה הנחיה במסכת אבות היא כן של סגפנות. נו, באמת, אתה רואה איפה הוא מסתכל עליך? נו, אז זה מה הכוונה שכדי ללמוד תורה אתה צריך להיות מוכן אפילו לזה. זה הכוונה. ועל זה היה אומר רבי מאיר שפירא מלובלין, היה אומר, וחיי צער תחיה, כך היא דרכה של תורה. טוב. הדעת מזככת, מרככת את הלב. זה הנקודה. את הלב. הלב הוא אכזרי, הוא אביר. הדעת מרככת קצת את הלב. כן, הרב חוזר על זה ברבה מקומות. ריכוך הלב זה דבר טוב. במידה. בסדר? מה?
מה
חרדת קודש בכלל לא קשור. מה? חרדת קודש, מה זה הכרה פילוסופית, שהאדם נפגש עם האינסוף, וזה מערער את היציבות שלו בתור יצור מוגבל וסופי. זה הכל. זה לא קשור בכלל לא קשור לסגפנות ולא קשור לשום דבר. כן. אני אמרתי לו את זה כבר. כן, מה? אני לא יודע, זה בכלל ריכוך הלב תמיד היה קיים על ידי המוסר, על ידי הרבה דברים, כן? אבל המחשבה שריכוך הלב יכול לבוא למשל על ידי האומנות וכדומה, היא די מסוכנת. אנחנו ראינו דברים בכיוון הזה. טוב, אני יכול להתקדם, חבר'ה? תודה. יש הרוב הדומם פה, מחכה רק שאני אמשיך. טוב, אז אני, שוב אני חוזר למשפט. ומתוך ההרכבה המשונה הזאת של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוט, כלומר ההרכבה הזאת באה בעקבות הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית, מעל האידאה האלוהית, מקור חיה ואור ישעה, מתוכה באה אותה דתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה, כי הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הדת, הוא אלוהי הכל. כן, רצית להגיד משהו בנושא הלאומי? נפרדה האידאה האלוהית מהלאומית, נכון, בגלל החורבן. נכון, יש לנו נסיבות מקילות, אבל עכשיו יש תחייה לאומית. זה מה שהרב אומר, הציונות משנה את הכל. כן, מה אתה אומר? זה יכול להיות. האופן שבו זה נתפס במאה ה-19 בעקבות הגל והחבר'ה האלה. ודאי, יש דת חילונית, אפשר לומר, הדת הלאומית, מוסוליני גם, וכדומה. יש, ודאי. כשבעם ישראל, זה מחובר מלכתחילה לאידאה האלוהית, ולכן זה אחרת. הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת, לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי כפי עוצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. כלומר, לא הגענו למצב שבו דעת אלוהים מהווה נוסחה הפותרת את השאלות החברתיות והלאומיות. אלא להפך, יש עדיין ניגודים, דת ומדינה. כן, מוסר וטבע, וכל מיני דברים כאלה, הניגודים האלה לא נפטרו באנושות המפותחת, בעולם המודרני. בסדר? לא במקרה, בעולם המודרני הופיעה הפסיכואנליזה, שגילתה שהאדם המודרני מלא תסביכים. נכון? זה מה שפרויד גילה, לא? כן, תשכב על הספה, בוא נדבר על הילדות שלך. וואלה, המעבר מן החיתול אל הסיר גרם לך תסביך אדיר, שמסביר עכשיו את כל הדברים שקורים לך. כן. מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה בשקר שאין לו רגליים. מה זה שקר שאין לו רגליים? זה גמרא במסכת מנחות, שהשקר אין לו רגליים כי כותבים אותו באותיות שיש להם רק רגל אחת. מה שאין כן אמת, זה בשתי רגליים. א', שתי רגליים, מ', שתי רגליים, ת', שתי רגליים. אומרת הגמרא, קושטה קאה, שקרה לה קאה. כלומר, האמת עומדת, השקר לא עומד. במוסד, אז זה שקר שאין לו רגליים. טוב, זו השאלה לגבי השין. כן? השין אצל אחינו אשכנזים היא שפיצית. השין אצל אחינו הספרדים יציבה. אז אף על פי שיש מחקרים היסטוריים שמוכיחים שגם אצל הספרדים הייתה שפיצית במקדם, אבל נגיד בכל זאת עם ישראל כותב, הספרדים כותבים שין שטוחה, אז זה בגלל שבכל שקר יש קצת אמת. ככה רגילים אומר. אבל בכל מקרה, שקר שאינו רגליים, עכשיו פה הרב כאן מתכוון למעבר לזה. רגליים זה העולם הזה. כדי ללכת אתה צריך רגליים. בלי רגליים אתה לא הולך. והנצרות מדברת על אמונות תיאולוגיות חשובות מאוד. כלומר, אם אתה מאמין ככה יש לך גן עדן, אתה לא מאמין ככה יש לך גיהנום. אבל עם הרגליים הנצרות לא מתעסקת. היא אומרת, תן לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, ענייני העולם הזה, פוליטיקה וכלכלה וכדומה, אינה מעניינה של האמונה הדתית. בסדר?
למה הם עשו את ההפרדה הזאת?
למה הם עשו את ההפרדה הזאת? בגלל שהם ראו שהעולם הפוליטי מושחת, ולכן התייאשו מן העולם הפוליטי. אבל לא התייאשו מן הנשמה, ולכן חיפשו דרך להכניס את הנשמה לגן עדן, על ידי פטנטים תיאולוגיים. בסדר? לפי זה מה שגרם, מה שזה גרם, שהעולם הפוליטי הוזנח. דווקא האמונה הנוצרית שהייתה בליבם של הפוליטיקאים לא עזרה להם לגבור על ההשחתה של העולם. וזה מה שהרב כותב על מלחמת העולם הראשונה, שהוא ראה את אמותיה. הוא ראה איך יכול להיות שעולם שכל כולו בנוי על חסד ואהבה הגיע לשחיתה כזאת. איפה? אצל היהודים? קצת, זה לא עושים. תסתכל בתנ״ך, למשל. יש תיאורים של מלכי ישראל ומלכי יהודה. מלכי יהודה מחוברים אל המקדש, כמעט כולם הם בסדר, הם עושים את הטוב בעיני השם. אלה שבצפון, איזו לאומיות מנותקת, הם עושים שטויות. כמעט כולם. בסדר? מה? כי זאת הייתה המשימה של היהדות. היהדות בנויה על ועסך לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדם. כלומר, היינו צריכים להקים מסגרת פוליטית, והמסגרת הפוליטית הזאת תקרין על כל העולם כולו. מכיוון שחרב המקדש, והעולם או עמד להיחרב המקדש, ועל כל פנים העולם הפוליטי נתפס על ידי הרומאים, אז הציור שיש של העולם הפוליטי היה ציור פסימי. ולכן אותם היהודים שהקימו את הנצרות אמרו בואו נחזור רק אל קדושת הפרט, קדושת הכלל זה לא משימה אפשרית.
מתי עם ישראל היה גוי גדול?
ראיתי? כן. מתי עם ישראל היה גוי גדול? בימי שלמה, וואלה, היה אחלה.
אולי היה הכי גדול.
היה גדול. זה היה מכל העולם באו לשמוע. והוא נושא את בת פרעו. אתה יודע מה זה לשאת את בת פרעו עבור מישהו שאיננו מצרי? באותם הימים זה היה נחשב כאילו חילול בעיני התפיסה המצרית. טוב. מה? דתיות עוסקת בפרט, כן. אלוהים עוסק בכלל. מה? החסידות היא על בסיס של יהדות. מאוד חשוב לזכור את זה. כלומר, אם היית לוקח את החסידות במנותק מן הרקע של יהדות שיש בה, אז זה היה עוד איזה קט מיסטית. אבל היהדות היא קודמה על ידי אנשים שידעו מה זה יהדות. אז מעולם לא איבדו את החוט, את השייכות הפנימית לרעיון היהודי, שהוא כולל בתוכו גם את שיבת ציון. יעיין הכבודו בספרו הנפלא של רבי נחמן מברסלב, הנקרא ליקוטי מוהר"ן, שכולם חושבים שהספר הזה מדבר על קדושת הפרט, וכשאתה קורא אותו באופן אובייקטיבי, אתה רואה שכל הזמן הוא מדבר על געגועים לחזרת המלכות לישראל. מה? אכן, כן, בהתחלה. כן. מה? פה לומדים הרבה על העולם הנוצרי, כן.
יש אצלהם חוקים שהם מנותנים
את הזמן שלהם, האם הם מעמיקים בזהותם הנוצרית? ודאי שהם מעמיקים. הם עוסקים בזה יומם ולילה, הכמרים שלהם. אצלנו לימוד תורה זה של כל יהודי. אצלם לימוד הדת זה לאנשי הדת. אבל אלה שלומדים, הם לומדים. והם לומדים את הספרים שלנו. יש איזה אנשים חסרי זהירות שמתרגמים את ספרי הקבלה שלנו לשפות שלהם. אז מי לומד את זה? הכמרים. המנזרים מלאים בספרי קבלה, מתורגמים. זה תלוי, כן, זה לאחרונה בעיקר, אבל זה התחיל עם אנשים כמו פיקו דה לה מירנדולה, ומי עוד היה שם? פרצלסיס, ועוד כל מיני חבר'ה כאלה. אה? זה תקופת הרנסנס, מה? רויכלין גם. כל החבר'ה האלה התעניינו מאוד. כתבו קבלה נוצרית. כן? מה? לפוליטיקה, כן. פשוט. יש ספר נקרא תנ"ך, מכיר? ומה הוא עוסק? הוא עוסק בזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ההיסטוריה הפוליטית. זה הנושא של הספר. מסקנה. מה שקורה היום, אין, גנץ, לפיד, נתניהו, סמוטריץ', מרץ, כל זה חלק מההוויה האלוהית. או, כי אם אנחנו מאמינים במה שהיהדות אומרת, שאנחנו מאמינים בו, אז מתברר שבעצם ההיסטוריה הפוליטית היא הזירה שבה הקדוש ברוך הוא פועל. מבואר בספר הכוזרי. בסדר? אפשר להגיד מה שאתה רוצה, כן. הרב, תראו שספרי
קבלה הנוצרים, זה עשוי לקדם את העניין של הרב
התשובות
שלהם?
לך תדע, הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בכל. אבל השאלה אם זה באופן גלוי, אם זה טוב לנו או לא. יש דברים שאסור לנו לעשות, לא? טוב, אז איפה היינו? כפי, כן, מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה, בשקר שאין, אגב, צולע על יריחו זה נאמר על יעקב, נכון? אז הם לקחו את הצליעה שלנו אליהם. בשקר שאין לו רגליים, במוסד של מוסר רוחני, היונק משפע האידאה הדתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי אם היא מנגדתה. כן, כלומר, יש ניגוד בין הדת לבין המדינה. למשל פעם אחד הרבנים מתראיין ברדיו, הכתב הישראלי, גלי צהל, אומר לו, תגיד, מה הקשר בין אלוהים לשאלות טריטוריאליות? טוב, רזי לא יודע הכל, אבל אז הסביר לו אותו רב בהכן ובעדינות, שבסופו של דבר אלוהים הוא ברא את הכל, לא? בסדר. טוב. וההשפעה הדתית הלאומית, וההשפעה הדתית והלאומית נעשו בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו. כלומר, הפרדת הדת מהמדינה שהנצרות התנגדה לה במאה ה-19, בעצם היא פרי הנצרות עצמה. כלומר, זה הגיוני. אם אתה אומר שהדת זה לא המדינה, אז בסוף המדינה תסרוק את הדת, הולך ביחד. כן. אף על פי שהאחרונה צריכה תמיד להיניקתה מלשד החיים הגנוז בעומק, בעומק עומקה של הראשונה. ותחת אותם המושגים הברורים, המקוריים, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה, ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, בא המושג מלאכותי כהה, כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו, בעלי הממשלות האדירות, הספרויות העשירות והאומנויות המפוארות, שהוא בא לשתף אותנו ואת העמים דווקא במה שאנו נבדלים מהם בהבדלה שבין קודש לחול, ושעל פי הוא שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית. כלומר, הבלבול גרם שחושבים שהיהדות זה ענף של הנצרות, בסגנון קצת עם ידישקייט, כן? זה בעצם אותו הדבר, בתי כנסת, כנסיות, אותו דבר. במפות מציינים, כן? פה יש צלב, פה יש מגן דוד, פה יש סהרון. אז זה, זה בעצם, זה דתות, כן? כל אחד עושה מזה מה בראש של. מה?
מה זה המושגים שמדבר על הקו המבדיל בין המשאר?
ישראל ונצרות. זה המושגים הברורים. פעם היה דת להבדיל. כן. בשעה, מה?
איך אומרת, בתוך היהדות יש אנשים שחושבים שהתבלבלו ככה, כמו הנוצרים?
זה שיש יהודים ביהדות שחושבים כמו הנוצרים. הרב יהודה אשכנזי היה אומר שהחברה הישראלית מחולקת לשני חלקים, דתיים וחילונים. הוא אומר שהחילונים מושפעים מן התרבות המערבית, והיהודים והדתיים מן הדת המערבית. או נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כי זה משפט הזה כבר אמרתי מקודם. נאמר שיש 2000 שנות גלות. לא יכול להיות שזה לא פועל עליך. כתוב, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן. מה זה לעבוד שם אלוהים עץ ואבן? אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, מאמר רביעי, מה שלא לומדים בישיבות. מה זה עץ ואבן? עץ זה הצלב. ואבן זה הקעבה. וזה מה שפועל עליך. מה? האבן זה הקעבה.
שאלתי מה זה
הקעבה. אז למה אתה שואל אותו ולא אותי?
שאלתי את הרב.
אבל הוא נתנדב לענות. כן, בסדר. אבל זה האבן במכה.
למה לא לומדים אותו בישיבות?
כי בישיבות לומדים עד סוף מאמר ראשון, קצת מאמר שני ומתעייפים. כן. למרות שאני עזרתי להם. כתבתי פירוש על הכוזרי. על כל הספר. כן, מה אתה אומר?
הבנתי את הוא אומר שהוא בא לשתף אותנו
לטעמים,
זה
הכל מה שאנחנו נגדלים. נכון. בבדיה שבין קודש לחול. הקודש. אנחנו הקודש. והם חול לעומתנו. כן? לא, לא מהדתיות. אצל הגויים כן. כלומר, הם צריכים תמיד איזושהי אסמכתה ערכית. אז למשל, באמריקה, In God We Trust, מלכת אנגליה, במלכת אנגליה בחסד האל, וכדומה. וגם במדינות שהן לגמרי חילוניות, יש תמיד איזו התייחסות אל המסורת הדתית כאל מקור תרבותי של הזהות. אתה יכול לראות אפילו את זה בשטר של האירו. בשטר של האירו, שמשתדל לא להבליט שום סממן דתי, אבל המבנה שמה מתואר הוא מבנה מעין כנסייתי, בלי לשים צלב, אבל מרגישים צורך לכתוב את זה, לצייר את זה. זה אפשרי. אני מדבר, אנחנו מדברים על המסגרת הכוללת. המסגרת הכוללת היא תמיד בעלת אסמכתה דתית. למשל, באירופה הייתה בעיה שרצו לאסור, אסרו בכמה מקומות, את המואזין במסגדים. אמרו, זה מפריע לאנשים. אז שאלו, נו, ומה עם פעמוני הכנסיות? אמרו, לא, זה המסורת. כן. טוב. אז מה שאומר כאן, בשעה שניצוצה תורת חיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חייהם, כלומר, מה שאתה לקחת קצת יהדות והעברת את זה מחוץ ליהדות, נהפכו בו לזוועה ופלצות. כן, כלומר, הרגש הנוצרי הדתי בעיני הרב קוק הוא זוועה ופלצות. למוסר של מבקשי מוות, הדבקים בקברים, בצורה של חושך וכדרות נפש. מאוד מקובל שאנשים מכובדים נקברים בכנסייה. בכנסייה עצמה. בכל הכנסיות החשובות באירופה יש לך קברים של אנשים חשובים. כן. מלאכים, אפיפיורים, קרדינלים וכו', נקברים בכנסייה. כן, כלומר, מבחינתם, המוות זה סימפטי, זה חלק מהיומיום. תראה, הם כל יום משתחווים לגופה, כן? אז בסופו של דבר, לא יכול להיות שזה לא ישפיע באיזושהי צורה. למשל, יש אצלם דבר מאוד חשוב, יש הרבה כנסיות, ששם שומרים על אצבע של איזה קדוש, או על הגולגולת של איזה קדושה, ודברים כאלה. שמע אף אחד. שמע אף אחד. לא, זה סיפור, זה חלק מהמיתוס שלהם. טוב. בסדר, אז מה שאומר כאן הרב, מצורה, מבקשי מוות, הדבקים בקברים, בצורה של חושך וכדרות נפש. לא, אצלנו יש ביקור בקברי צדיקים, זה בכלל לא הרצת המוות. זה סתם בשביל הכוונה הטובה, הרגשה טובה וכו'. העיקר זה שיש שם מחיצה בין גברים לנשים, זה הכי חשוב. כן, מה אתה אומר? כן, לעילוי נשמת, כן, עם הקיץ' הזה, כן, הקיץ' שיש בתי כנסת, כן, לעילוי נשמת. כן, זה בשביל, זה בעיקר כדי שהתורם יגיד שעשיתי משהו. כן. כן. גם יכול להיות לוח שיש, לוח שיש זה נתרם על ידי, כן.
כל מה שאומרים לרבי מלובביץ' שהוא חי חלק מה... זה גם בעייתי?
בוודאי, זה בעייתי, אבל מסיבות אחרות, כן. וכל מה שההכרה מתבקרת והולכת, משון ביקורים. כל מה שעוברים השיכרון של הרגשות הכאות והשעמום של הפנאטיות הגסה והאחורה, בא מיד הייאוש והפסימיות לאכול את כל חילם, ועל כל אכלי הספרות והאומנות, הורגת הסממית הזאת את קוריה. מה זה הסממית? יש ביטוי בספר משלי. סממית בידיים תטפס, והיא בהכלי מלך. מה זה סממית? זה סוג של חרדון שיש לו אצבעות כאלה דביקות, כאילו... מה? היא מופיעה גם בפרק שירה, אבל זה ייצור די מגעיל, ואחד מהמאפיינים שלו, שהוא נמצא גם בבתים, בידיים תטפס והיא בהכלי מלך. כלומר, זה הניסיון, לפי הרב, זה בעצם מציין את הנצרות, שהיא באה עם ה... ללא התיקון של הנפש, להתיישב בתוך היכלי המלך, דהיינו מלך מלכי המלכים, ולטעון שיש לה מגע עם העולם המטאפיזי. אתה יודע?
למה סמבית
דווקא? כי זה שפל, זה יצור שפל. כן. הורגת הסמבית הזאת את קוריה, לדכא כל רוח ונפש, ולהקות את הארץ חרם. טוב. זה מה שנקרא לרדת על מישהו רציני, נכון? טוב. מה? כל מה שמתבגרים, כן? ההכרה מתבקרת והולכת. כלומר, זאת אומרת שהאנושות מתקדמת, מבקירה. היא מבקירה, היא נהיית יותר מבוגרת, יותר ביקורית. ויחד עם זה היא מרגישה צורך של נאמנות לדת. אז הדת הולכת ומדכאת אותה יותר. למשל, אחד הדברים שקרו במאות שנים האחרונות, זה הופעת הפרוטסטנטיות. הפרוטסטנטיות הייתה מרידה בסמכות של הכנסייה הקתולית, נכון? ומה היא יצרה? משהו יותר שמח או יותר עצוב? יותר עצוב, נכון? כן? אז מה? כי אם אני צריך להתגבר על ההתבגרות הנפשית שלי כדי להיות נאמן לאיזושהי דת, אז אני חי באיזה ניגוד, בניגוד נורא, ואז אני מדכא את רוח החיים שלי. כן, מה אתה אומר?
לא, כאילו יש פה איזו סתירה, כי מצד אחד אני חושב מתנתקת מהפוליטיקה כדי לתת סיכוי
למשמע
להגיע
לגנבים, מצד שני, לדכא
כל רוח
מהנפש. כן, 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 כלומר, כי לא, הם פסימיים ביחס לעולם הזה, ומלא אופטימיות ביחס לעולם הבא. אני סובל בעולם הזה, אני מוכן להיות נאמן לדרישות של המוסר ולדת, כי יש לי תקווה שאחרי שאני אצא מהמקום הנורא הזה, שהוא העולם הזה, שם יהיה לי קצת אור. בסדר? זה חצי ייאוש. זה באורות הקודש חלק ב', יש שאיפות הייאוש וההצלה. יש פרק שלם על זה. ושם ההבחנה של הרב קוק ביחס לנצרות זה שזה פסימיות למחצה. חצי ייאוש, חצי תקווה. חצי ייאוש ביחס לעולם הזה, כלומר, הייאוש ביחס לעולם הזה, ותקווה ביחס לעולם הבא. כן. איך אפשר להיות דתי ומאושר? לפי הרב קוק זה בלתי אפשרי. ולכן, התביעה שלו היא לשוב אל התורה. מובן? והתורה, היא תשחרר אותנו מן הדת, נוכל סוף סוף לקיים תורה ומצוות. כן? כן, כלומר, הדת היא לפי הרב קוק האופן המוקטן והמפלצתי שהתורה לובשת בזמן הגלות, כי אין ברירה. זה האופן להתקיים, זה קרב ההישרדות שלנו. אבל אחר כך צריך להתקדם. כן, מה אתה אומר? זה פרט וזה כלל. למשל, למה אתה מניח תפילין? יש מי שמניח תפילין, כי הוא קרא ברמב״ם שאדם שיש לו תפילין בזרוע ובראשו, הוא מלא יראת שמיים. כתוב ברמב״ם. מה כותבת התורה למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים. כלומר, זה אות זיכרון למבצע לאומי אדיר ממדים. נכון? ואם אתה מסתכל לפרשת כי תבוא לפי הדרשה של חז"ל, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך אלו תפילין שבראש, כלומר, מדובר על השפעה אוניברסלית. כלומר, אותו מעשה יכול להתאפס בצורתו הקטנה או בצורתו הגדולה. כדי לעבור מן הצורה הקטנה לצורה הגדולה, צריכה להיות התנגדות לקוטן, וההתנגדות הזאת באה מן החילונים. החילונים מאפשרים את המעבר מן הדתיות אל התורה. בהקשר הזה, כן. ככה, בא לו. מה? לא הבנתי. כשמי מסתכל על...
התורה
דורשת מרחב החיים כולם. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא? בעיני הדתיים, הקדוש ברוך הוא זה נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. בסדר? כלומר, בתוך הקוסמוס כולו, בתוך הגלקסיות, יש שאלות דתיות שעולות. למשל, מתי תפילת מנחה על הירח? שאלה חשובה מאוד. כן? וזה כנראה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. כל השאר, איך הירח מורכב וכל הדברים האלה ואיך הוא נוצר, זה לא מעניין את אלוהי הדת. אבל הקדוש ברוך הוא זה שמדבר בתנך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה מעניין אותו. ואז יש לזה השלכות, גם על איכות הסביבה ועל הכלכלה ועל הפוליטיקה, יחסים בינלאומיים, תרבות כללית. כל זה התחיל לעניין את הקדוש ברוך הוא בדור האחרון. לדתיים קשה עם זה. מובן? טוב, כן. נכון, איפה שמעת את זה? ממני. נכון, נו. קיבלו. הלאה. כן. יש, כל אדם זקוק לדתיות, כי כל אדם זקוק להגנה. משהו שמחמם אותך, משהו שמגן עליך מפני הרוחות הסוערות שבחוץ. ולכן, ברור שבכל תקופה שבה יש אתגרים גדולים שמופיעים, יש גם ריאקציה דתית המתנגדת לדבר. אבל זה מתוך פחדנות. לא מתוך גודל של... כלומר, כאילו, האם התורה היא רלוונטית לעולם? תשובה לא. כי אני יותר קדוש אם אני לא יודע אנגלית. בתלמוד תורה שלי לא ילמדו אנגלית. זאת אומרת שאני החלטתי שכדי להיות ירא שמיים, אני צריך להיות לא רלוונטי לעולם. הדורות הקודמים שחיו במדינה יותר... לא, לא, נכון. אנחנו דור ענקי. מה? רגע, רגע, רגע. נסה להבין משהו. הדור שלנו הוא דור חילוני גם כן. אלא מה? החילוניות, בניגוד למה שרגילים לחשוב בחלק מהציבור, החילוניות היא אורתודוקסית. כלומר, מה זה יהדות בעיני היהודי החילוני המצוי במדינת ישראל? זה האורתודוקסיה. כן? רק יש כמה אנטי-דתיים שרוצים לקדם זרמים דתיים אחרים. כן? רפורמים וכדומה. אבל זה אף פעם לא נעשה מתוך הזדהות איתם. זה נקרא כדי לנגח את האורתודוקסיה. זאת אומרת שבסופו של דבר, תמיד, מאז בן גוריון ועוד לפני כן ועד היום, החילונות בישראל היא אורתודוקסית. בסדר? זה נקודה חשובה. עכשיו, בימינו, הציבור נהיה יותר מיואש. נכון? הציבור בכלל. כן? אם אתה מצליח, אז לך תעשה פוסט-דוקטורט בבוסטון, ותרד מן הארץ. זה נקרא שאתה מוצלח. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה בגלל שאיפה אידיאליסטית גבוהה שאינה מוצאת סיפוק במזון המוצע לה. בסדר?
אבל הם לא מודעים לזה, הפרט.
מה?
הפרט לא מודע לזה.
אז מה, אבל אני מודע לזה. אבל אני מודע לזה. זה מספיק.
אבל הדתיים שחיים דתיות, הם לא מקבלים את מה שאתה אומר.
הדתיים שחיים את הדתיות אינם מקבלים את מה שאני אומר. הם לא שמעו את השיעור. יש, תמיד. תראה, צריך להבין משהו. בכל חברה שבה יש תהליך שמתקדם, חייבים להיות בלמים. ויש אנשים שמתנדבים להיות הבלם, זה בסדר גמור. בסדר? מה? אם אתה דוהר מהר מדי, אתה מתרסק, גם זה. כן. תורני זה משהו אחר, זה התורה, אבל זה תורת ארץ ישראל, תורתו של משיח וכולי. מדובר שאנחנו הולכים ומתקדמים לשם. אני חושב שכן, הרב קוק היה התורני ומאושר למשל, כן. אם אדם יודע אנגלית, אז הוא רלוונטי לעולם. כי העולם מדבר אנגלית. גם המחשב שלך מדבר אנגלית. אם אתה אומר, אני צריך כדי להיות ירא שמיים, לא לדעת אנגלית, פירוש הדבר שיראת שמיים טובעת ממך להיות מנותק מן העולם. ואז חסר אמירה ביחס לשאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם. העולם כולו מלא שאלות. מה עושים עם הבריאות? מה עושים עם הקרינה הקוסמית? מה עושים עם המלחמות? וזה. אתה אומר, לא אכפת לי.
איפה זה נובע?
כי זה לא יראת שמיים אמיתית, כי היראת שמיים הזאת היא לא יראת שמיים אמיתית. יראת שמיים זה לקבל את הנאמר בעלינו לשבח. נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. אכפת לך מהגילולים או לא אכפת לך?
כן, אבל בוא נעד, יהיו אנשים שזה יבלבל אותם.
יהיו אנשים שזה יבלבל אותם, זה נכון. שאלת הקדוש ברוך הוא. אני חושב שאפשר להיות לא מבולבל ולא דתי, אפשר פשוט להיות נורמלי. שמעת על המושג הזה? כן, דווקא. מה?
עשרת מי מקדם את האנושות לקראת החיבור בין שתי אידיאלים,
האידיאלים? עם ישראל, זה התפקיד של עם ישראל לקדם את האנושות.
אני מחלק רגע את עם ישראל היום לקבוצות, בכל החרדים, או החילונים, אתה אמרת שהחילוניות היא בעצם מקדמת את
לא, היא חלק מהתפקיד, חלק מהתהליך.
היא מקדמת את החיבור בין שתי האידיאות האלה.
זה חלק מה... כן, אבל כל קבוצה באומה, זה למדנו את זה. כל קבוצה באומה, יש לה תפקיד בתוך הפאזל של התהליך. אז צריך לראות, כל קבוצה הוא קבוצה, מה התפקיד שממלאת?
אבל,
אז
מתחילת שיש תעמים שיש בומבו של נשמות בעולם, אז צריך להיות מקדם ולא
בלם. למה?
כי זה מה
שנדע. לא, זה לא ככה. למשל, הרב יוסף אומר שהחושך... זה כדי למנוע מהאור לסנבר, נכון? כן, מה אתה אומר? החסידות עוסקת בקדושת הפרט על יסוד של יהדות. מאוד חשוב, כן? כלומר, החסידות, אם הייתה מנותקת מן המקור היהודי שלה, הייתה הופכת להיות עוד איזה כת מיסטית. אבל... אם תסתכל בספרות החסידית לדורותיה, למשל בספר הנפלא של רבי נחמן ברסלב, דיקותי מוהר"ן, אתה תראה שבאחורי מה שחושבים שהוא מדבר רק על הפרט, מסתתרת דאגה מתמדת לשיבת ציון והשבת המלכות לישראל ותיקון העולם כולו. כמו, אכן, למשל, כן, בתורה הראשונה שם, כן. שאל אותו? כן.
גם בחסידות חב"ד זה כך? כי נגיד הרבי הוא לא תמך בכל כך
בלעלות
לארץ ישראל.
הרבי מלובביץ' לא תמך בעלייה לארץ ישראל. אבל הוא כן רצה לתקן את העולם כולו, כולל הגויים. נכון? אז ודאי שהשיטה שלו היא שונה קצת ממה שנאמר כאן. אבל סך הכל שאיפת החיים הכוללת היא תיקון העולם כולו. כן. טוב. כן. זהה? בוודאי. כלומר, הדתיות בצורתה המצומצמת היא מאוד עוזרת לאדם. משעה שנולדת עד שעה שאתה מת, אתה מסודר. לא, זה לא, זה לא טוב, נפלא. במיוחד, עם כל הסכנות, העורבות בעולם, לך תדע. הצלחתי לבנות חומות. החומות יעזרו לך להתגונן ולצלוח את הדור המסובך הזה. כן? מה? לא הבנתי את השאלה. החסידות עוסקת בפרט. זה לא דבר מוקטן, היא עוסקת בפרט. היא עוסקת בפרט, אבל מה? היא על בסיס של יהדות, כן. אנחנו מדברים על תנועת החסידות. מה שהוא שאל זה על תנועת החסידות. לא על מידת החסידות. מה שיש לך במסיעת ישרים זה מידת החסידות. כמו שבא מישהו אמר לי, אני רוצה לעשות עבודת MA בפסיכולוגיה על הרמב״ם, כי הרמב״ם בשבילי זה תורת החסידות. אמרתי, איפה ראית את זה? כן, הוא כותב יסוד שהוא מביא בתחילת מסיעת שמונה פרקים, שמה חסידות מביאה לידי רוח הקודש. זה מה שנקרא לא להבין מילה לפי ההקשר שלה. טוב, אפשר להמשיך? או שאתם לא רוצים? טוב, הרגש הדתי, הרב פה מדבר דברים חריפים מאוד, כן? מבינים מה שהוא אומר? עלולים לחשוב עוד שהוא מתכוון למה שהוא אומר, שזה אחת הסכנות שיש בלימוד אורות. טוב, הרגש... מה? אה? מה אתה רוצה? למה? לא, לא הבנתי מה שאתה אומר. הדתיות הנוצרית, כן, הרב מלא חריפות נגדה. ובדר העיקר הוא מסביר שזה גם חדר במידה מסוימת ליהדות. כן. טוב, הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. מעניין, כשהרמב״ם כותב רשימה של המידות הטובות, בפרק רביעי של 8 פרקים, אז הוא כותב שם הזהירות, הנדיבות, ההסתפקות במועט, וכו' וכו'. הוא מביא שם הרבה מידות שהן מידות טובות, אחת מהן הגבורה. תסתכלו בכל הספרות המוסרית שנכתבה אחרי הרמב״ם, הגבורה כבר לא מופיעה בתור מידה בין המידות הטובות. עובדה. בגלל שהגלות לא נותנת מקום לגבורה. כן? אז הרמב״ם, שהוא מעל הדור, אז הוא אומר, מידה בנפש זה הגבורה. אבל זה נשכח קצת. כן? לא, כן. זה, מה היהודי יכול היה להיות גיבור? כל הזמן הוא פחד שמה הקוזק יבוא. מה? בסדר, זה גיבור הכובש את יצרו, זה כן. אבל זה לא הגבורה שמדבר עליה בשמונה פרקים שם. טוב, אז מה אומר כאן? חדל הססון הפנימי. אפסה העוצמה הרוחנית העליונה. המשווה את רגלי האדם כאיילות, המנצחתו בנגינותיה ושירת עוזה. כן, תסתכלו בתנך. וואלה, איזה, משל שירת דוד. כן, זה מלא עוצמה וגבורה ודילוג כאיילות, מלא שמחה, מלא עוצמת חיים. כל זה נעלם. ויבוא סגנון של פרושיות של מה חובתי והעסנה. תגיד, מה שולחן ערוך אומר שצריך לעשות? א', ב', ג', ד', ה', אני עושה, יאללה. בעבדות קטנה, מלאה זוועה ורפיון. ולעומת אותה הירידה, של הגבורה העליונה אשר להורה האלוהית, בחיי הציבור וחיי היחיד המוערבים בו, ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידאליותו האדירה והקוסמת, ויהי לרעיון מדיני, למין מסחר המתפשט על נפשות רבות, המדינה היא חברת אחריות גדולה, כלומר חברת ביטוח. כלומר, בשביל מה יש מדינה? המדינה באה לספק ביטחון אישי, רווחה, בריאות, חינוך. בעצם, מי המלך במדינה? הפרט. המדינה בעצם אין לה ערך, היא סך הכל ועד בית. בוועד, מה?
יש גם דתיים שעובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה רק הדתית, ולא עושים את זה
במלא בזהב,
בצבא,
בפיון.
יש להם שמחה.
כן, מסוימת. תביא עוד קוגל. כן. מה זה? לבין מה? אפשי ואפשי? מה זה קשור לאפשי ואפשי? זה המאבק שיש בין התאווה של האדם לבין המחויבות שלו. אבל האם מה חובתי וסנה, או נגיד ככה, האם קיום המצוות זה תכלית החיים? זאת השאלה. יש כאלה שכתבו את זה. אתה חי בעולם כדי לקיים מצוות. ולכן אתה מוצא הרבה פעמים אצל הדתיים שמטרת החיים זה עבודת השם. והרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם אומר שתכלית החיים זה לדעת את השם. ומה עם המצוות? זה כדי להגיע לזה. כלומר, המצוות אינם התכלית. המצוות הם האמצעי. עכשיו, לא רק מצוות במובן של עוד מצווה ועוד מצווה ועוד הלכה ועוד הלכה, אלא גם התפיסה הכוללת שעולה מזה. לכן צריך ללמוד את טעמי המצוות, את טעמיה של התורה בכלל. אבל בדתיות יש העדפה של אי הידיעה. אל תגיד לי טעמי מצוות. בסדר? כן, יש הרבה, אבל העבדות. כן, הזוהר מדבר נגד זה. הזוהר אומר שאלה שעובדים את השם עבודת עבד, אז הם פחותים מאוד. ושצריך לעבוד את השם עבודת בן. מה ההבדל בין עבד לבן? עבד משון עובדה, מעשה. כלומר, את העבד אתה אומר, מהעבד אתה מצפה שהוא יעשה מה שאומרים לו. האם הוא צריך להבין מה שאומרים לו? לא. אפילו עדיף שהוא לא יבין. לעומת זה הבן מלשון בינה. הבן עושה לאביו מה שעבד עושה לרבו. אלא שהוא מפשפש בגנזי אביו. כלומר, הוא מבין את הכוונה של הדבר.
העבד לא מפשפש?
לא. עבד שמבין יותר מדי, בעיה. העבד זה מכונה. הבן, הוא צריך להבין. כן. מאיפה זה בא ההתנהגות הזאת? תראה, הרב אשכנזי היה אומר שיש בעם ישראל, במדינה, יש ציבור של דתיים ויש חילונים. החילונים מושפעים מן התרבות המערבית והדתיים מהדת המערבית. כן, נכון. כן. כן, מה? אתה רואה איך יוצאים מהמציבים האלה? על ידי השבת השכינה. אז בשביל זה יש פרק ו', אבל אנחנו עדיין בפרק ה', והסיכוי שנגיע בערב הזה אל פרק ו', שואף למינוס 5. כן. מה אתה אומר? עבד השם זה לא עבודת עבד. יש עבד, יש בן, ויש עבד השם. עבד השם, זה בכלל אותו הדבר. עבד השם זה בן, שמרוב אהבה ומרוב הבנה מתנהג כעבד. זה משהו אחר לגמרי. כן. זה תלוי ברגישות שלו. אני פעם הייתי שואל אנשים, למה חזרת בתשובה? החלטתי שאני מפסיק עם השאלה הזאת. כי או שלא יודעים להסביר, בדרך כלל לא יודעים להסביר, או שאם אדם יודע להסביר, זה כזה מגוחך שאני מתאפק. כן. טוב. אז איפה אנחנו? ולעומת אותה הירידה, כן, הירידה הכפולה, מרום מעלת הידיעה האלוהית אל התכונה הדתית ועל ידה, ממעלת הגבורה הלאומית אל השיטה המדינית, נטלה את זיו החיים מן העולם. והופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד. כמו נדיר מאוד. אין נשמות גדולות. רק נשמות קטנות. אפסו גיבורי חל ענקיים. וירבו במקומם עסקנים, נמוגים ודלי מעס. מי מנהל את המדינות? טכנוקרטים. בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים, שיש בהם מיני מסחרים חומריים ורוחניים. בואו נסדר את ספר התקציב, אחד אומר, ננהל את המדינה על הצד הטוב ביותר, ועיקר המטרה שלנו בפעילות הזאת זה לחזור הביתה בשלום.
כן. מה?
המטרה של הכלל זה הופעת הנשמה הכללית. הנשמה הכללית היא ישות כוללת שהיא הרבה יותר גדולה מן הפרטים המרכיבים אותה. מה שנקרא כנסת ישראל למשל. כן. למשל, שכנסת ישראל למשל, היא מייצגת בהתנהגותה הפוליטית מכלול של ערכים שעומדים ביסוד נשמתה. ואז ממילא הדבר הזה משפיע על אופי המדיניות, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ. כי הערכים האלה עניינם שהם יופיעו דרך המסגרת המדינית, כי המסגרת המדינית היא המנוף שמזיז דברים בעולם. מה? בוודאי. כן, האנושות מורכבת מישויות קולקטיביות. וברגע שאתה מצמצם את הפעילות שלך רק על היחיד, אתה תגרום לניגוד בין הכלל לבין הפרט, שיכול לבוא לידי או האובדנות של הממשל הדמוקרטי היום בארצות הברית, או להתעצמות פשיסטית אצל אלה הנוטים לזה. כלומר, היום העולם המערבי לא הצליח לגשר בין הכלל הימני לבין הפרטיות השמאלנית, ואילו אצלנו יש פתרון לשאלות האלה. לא אמרתי. רליגיוזיות. יכול להיות, זה ודאי שהתחיל, אבל זה לפעמים קורה, לא? אני לא אמרתי שלא. אני לא יודע איפה לקחת בדברים שלי שכל מי שחוזר בתשובה זה מתוך איזה מין. יש כאלה, זה נכון. או לפעמים כי זה מזכיר לו את הסבתא שלו. לא, זה הגלות בכלל. מה? פרק, לא, התחלנו עם בית שני, ואחר כך, כן, פרק ד' זה במצב הגלות, אבל לא, זה גלות בבל. אחר כך, אחרי גלות בבל, יש לך בית שני, ואחרי זה גלות השלישית. בסדר? כן, כן. פה אנחנו מדברים על אירופה. כן. ודיברנו קצת על בודיזם, אם שמת לב, ועוד כל מיני דברים. כן, כן, כן. טוב, שלום.